Sí, me. טוב, היום אנחנו מסיימים בעזרת השם, אורות ארץ ישראל. אתה נשמע
היה.
האמת שבפעם הראשונה שלמדנו אורות, היה מישהו שדאג להביא כיבוד כל פעם. האמת שאפשר מחר, לא מאוחר. אולי אני אביא איזה עוגה, פעם אשתי הכינה.
מה זה כיבוד? אחד או הכל
פתוח? הכל
פתוח.
אני אשתדל להביא משהו בעזרת השם. טוב, אז אנחנו רוצים לסיים את זין בעזרת השם. אם אתם זוכרים, פעם שעברה דיברנו על אותיות הנשמה, אותיות המצוות, אותיות התורה והמפגש ביניהם. ובעיקר, שזה הנושא של הסעיף שלנו, האותיות מתגדלות בנו, אותיות הנשמה מתגדלות בנו, כשאנחנו בארץ ישראל או מצפים לארץ ישראל. זה יוצר התגדלות נשמתית בקרבנו. שאלו אותי גם בסוף השיעור אחר כך לגבי מה זה בדיוק אותיות, זה מושג קבלי. בסדר, רב ציודה פה, יש בסוף, מי שלא מכיר, יכולים לראות מאחורה מראה מקומות של הרב ציודה כתב. אז אותיות הנשמה, התורה והחיים. אתם רוצים פעם אחת לראות? אצלי זה בעמוד קופה עם ג' אצלכם, אני לא יודע איפה זה, אני מקווה שיש לכם. אולי אצלכם זה כבר מופיע בדף עצמו. כתוב לכם זה? כתוב לכם חסד לאברהם וזה?
איזה מול אצלך
עכשיו? כן,
הרב ראשון. זה כתוב אצלכם למטה. אז תסתכלו, אתם רואים? עיין אור תורה להגריא חבר, רואים?
כן.
ראווה, ספר יצירה, אתם ישר רואים שזה כן קבלה, פרק משנה א', שלה פרשת בראשית, חסד לאברהם, גם ספר קבלי, אור החיים, ראש פרשת חוק, קורח. קורח? בקיצור, יש לזה הרבה מקורות לדבר הזה, אבל זה מושג קבלי. בגדול הוא אומר דבר כזה. יש לנו 22 אותיות, וגם אותיות סופיות. ריבונו של עולם, לפני שהוא ברא את העולם, יש כוח מיוחד לכל אות ותפקיד לכל אות, ועל גבי הכוחות האלה הוא ברא את העולם. זה כמובן, היה פעם מישהו שאמר לי, היה לנו מורה לכימיה, אני חושב, שהייתי בישיבה תיכונית, אז למדנו על היסודות. ואז הוא אמר שיש כאלה שחוקרים יהודים שמנסים לסדר את היסודות על פי מספר האותיות, שכל היסודות, שכל המציאות זה 22 או משהו כזה. בכל מקום, גם אם זה לא נכון בכלל פיזית, בכלל רוחנית זה ודאי ככה, שיש משמעות רוחנית לכל אות, וכל אות פועלת בעולם משהו מסוים, וכל העולם מושתת על 22 אותיות האלה. אז זה בענייני קבלה. אותו דבר בכל מצווה, כל מצווה של התאות שלה, כל אדם, כל נשמה של כל אחד מאיתנו וכו'. אבל הרעיון שאותו אנחנו יכולים כן להבין בצורה טובה בפסקה שלנו, שיש התגדלות נשמתית, כשאנחנו עוסקים במצווה, כשאנחנו לומדים תורה, וכשאנחנו נמצאים בארץ ישראל. הנשמה מתגדלת. מה זה אומר שהנשמה מתגדלת? צריך להיזהר לא להתבלבל. אין הכוונה שהנשמה משתנה. הנשמה שלנו היא אבסולוטית, היא מוחלטת, היא תמיד, מה שלא יהיה, בבוקר נברך, אלוקיי, נשמה שאתה תביא, תאורה היא. אתמול בלילה חטאתה, בבוקר היא קורא תאורה. היא תמיד תאורה. בעומק, גם כשאדם חוטא, היא נשארת תאורה. אי אפשר לקלקל את הנשמה. אפשר רק למנוע ממנה להופיע בחיים הגלויים שלנו. זה מחיצות, זה קליפות, זה מסכים, זה חטאים. וכשאנחנו מקיימים מצוות ולומדים תורה ונמצאים בארץ ישראל, המחיצות הללו נופלות והנשמה יותר ויותר מופיעה בחיינו. הזיכוך שלנו, הנשמה יותר מופיעה בנו, הנשמה יותר משפיעה על החיים הגלויים שלנו. טוב, המשפט, 2-4-6-7 שורות מלמטה. הקשר הוא לא ישיר, תסתכלו ממש בסוף, מדובר שם על האותיות הנשמתיות של כל ישראל. הוא מדבר שם על החושן, שהיה ליבו של אהרון הכהן, של הכהן הגדול, ושם היו את האותיות של כל השבטים. זה בעצם ביטוי לאותיות הנשמה של עם ישראל, שנמצאות על ליבו של אהרון. לכן זה מופיע פה בהקשר הזה של האותיות. המשפט, העמוד האמצעי. למה המשפט הוא העמוד האמצעי? כידוע לנו יש שלוש אבות, שלושה אבות. אברהם מידת החסד, יצחק מידת הדין, כן, חסד זה ימין, זה הכי הכי להיטיב, כל הזמן ללא גבול, אפילו על סדום וזה, יצחק הוא מידת הדין, זה הפנימיות, הגבורה וכו', זה עקדת יצחק. ויעקב הוא אמצע, נכון? ככה מהר"ל כותב בתפארת ישראל פרק י"א, במשפט אחד נקרא לכם, מפני כי יעקב היה השלישי לאבות, נקרא יעקב ישורון מלשון ישר, שהוא אמצעי בין אברהם ובין יצחק. אברהם מסוים כאילו אברהם ויצחק הם נוטים, ימינה ושמאלה, הם לא מאוזנים, הם לא באמצע, כמובן שזה לא היה בטעות, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה ככה. יצחק היה צריך, אברהם היה צריך להופיע את החסד בשיא הכוח שלו, ויצחק היה צריך להופיע את הדין בשיא הכוח שלו, כדי שזה יהיה בנו באומה הישראלית בשיא העוצמה. ויעקב הוא המאזן, הוא המאחד. השיגים של אברהם זה ישמעאל, השיגים של יצחק שעובר חסד זה ישמעאל, לא משנה כרגע איך, עובר דין זה עשיו, ויעקב הוא האמצע, ולכן יש לו 12 שבטים וכולם קדושים ללא שיגים. לכן הוא נקרא ישורון, שהוא ישר. אז אברהם חסד, יצחק דין, יעקב משפט, משפט ללואי יעקב, אנחנו אומרים, נכון? זה האיזון, זה הרחמים, זה האיזון שבין החסד לבין הדין. לכן המשפט הוא עמוד האמצעי, הוא לוקח בחשבון גם את החסד וגם את הדין. כשאנחנו מדברים על המשפט, פה הכוונה לדיני התורה שקשורים לחלק חושן משפט, בסדר? יש לנו אור החיים, איך מתנהג אדם בחייו, חגים וכו', שבת. יש לנו יורי דעה, זה המאכלות, יש לנו אבן עזר, זה המשפחה, ויש לנו חושן משפט, זה הדינים. איך מופיעים את הידיעה האלוקים במציאות בתוך החיים, בדינים שבין אדם וחברו, בדינים של סכסוכים וכו', ואור השם מופיע. העמוד האמצעי שכל הטרקלי נשען עליו. מה הכוונה? עכשיו הרב מצטט מדרש. מדרש שמות רבה, וכתוב בו ככה: משל למטרונה הולכת ושיפוליה מכאן ומכאן. מה זה מטרונה? מטרונה זה איזה מלכה או משהו כזה, יש לה בגדים שמשתפלים מכל הצדדים והיא כביכול נשענת עליהם.
בגדים?
בגדים, שיפוליה בגדים. משפטים, מה המשל? מה נמשל? משפטים ואמצעיתה של תורה. אז שם במדרש מבואר מה זה אמצעיתה של תורה. כתוב בפרשת יתרו, ושפטו את העם משפט צדק. וכתוב זה כתוב בתחילה פרשת יתרו. אחרי זה בפרק כ' שם בהמשך פרשת יתרו יש לנו את עשרת הדיברות. זה אמצעיתה של תורה, זה העיקר, זה עשרת הדיברות. ואז אחר כך בפרשת משפטים, הפרשה נפתחת ואלה המשפטים. אז יש לנו משפטים בהתחלה, עשרת הדיברות באמצע, ומשפטים בסוף. כך אומר המדרש. זה בעצם מה שכתוב, השיפולים מכאן ומכאן. מי הם השיפולים? זה המשפטים. ואמצעיתה של תורה זה הטרקלין, שהכל עליו נשען. זה בעצם מה שהרב בא להגיד. כלומר, המשפטים הם היסודות, שעליהם יש לנו את כל הסרט הדיברות, ושבת, וכיבוד הורים, והנוכח של אלוקיך, כל הדברים הגדולים נשענים על המשפטים. למה? כי הם, המשפטים, מהות החיים. משפט בני ישראל. מה זה משפט בני ישראל? זה נאמר על חושן המשפט. ונתת על חושן המשפט את ההורים ואת התומים, והיו הלב אהרון בבוא לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על יבוא לפני השם תבין. החושן נקרא משפט בני ישראל. מה זה אומר? למה זה נקרא משפט בני ישראל? שהוא התפקיד של החושן היה לשפוט ולהכריע. מהות החפץ, כלומר המשפטים הם מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח רוח אפנו, אשר יקראו לו השם צדקנו, אשר יגלה אור משפט השם בארץ בגבורה העליונה שוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים. הופעת המשפט בצורה העליונה והנכונה שלו מיישבת את המחלוקות, מלחמות וסכסוכים שבין בני אדם ומייצרת מציאות עליונה שבה אין מלחמה ואין שפיכות דמים, אלא הכל מובל על פי האידאל האלוקי ומוכרע על פי המשפט פה בארץ. לכן החושן שהוא מבטא את השפיטה ואת ההכרעה נקרא משפט בני ישראל, ובעצם המשפטים הם ההופעה העליונה של המשיח. מה הכוונה ההופעה של העליונה של המשיח? כן, הם היסודות של כל התורה וכל הסרט הדיברות נשענים עליהם. למה הם ההופעה של המשיח? כי מה התפקיד של המשיח? לגאול את כל העולם, לגאול את כל העולם, שיפסקו המלחמות ותיפסק שפיכות הדמים. והדבר הזה יכול לקרות באמצעות המשיח ששופט את כל העולם. כן, זה ביטוי. כלומר, תורת ישראל מתפשטת בכל העולם, וממילא המוסר מופיע בכל העולם, וכל זה מגיע דרך המשפטים, דרך ההכרעות של כל של משפט, של הסדר העולמי, של הדין הצודק, של המוסר האלוקי שמופיע במציאות המורכבת של בין אדם לחברו. אז בסוף, בכל העולם, זה מגיע למציאות של אין עוד מלחמה ואין עוד שפיכות דמים. אם תרצו בזריזות להסתכל בישראל ותחייתו, סוף סעיף ג', נגיע לזה בקרוב, אחרי אות המלחמה, ישראל ותחייתו. אני רק אקרא כמה משפטים בלי להסביר לגבי הנצרות. ישראל ותחייתו עוסק הרבה מאוד במינות של הנצרות. ישראל ותחייתו, סוף סעיף ג', המינות הפקירה את המשפט. זה בדיוק המשפט שעליו אנחנו מדברים בפסקה שלנו, נכון. הנצרות הפקירה את המשפט. למה הפקירה את המשפט? תקעה עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, כן, מידת האהבה, ככה קוראים לנצרות. כי אתה בא לכומר ביום ראשון, אתה אומר לו, רצחתי וגנזלתי ועשיתי וזה, והוא סולח לך, כי מידת האהבה, והכל נסלח, ובעצם אתה מכשיר את כל השרצים. אין שאיפה פנימית לתיקון עולם, כי אתה, מה שעומד בשורש הנצרות, אתה רק כותב את זה בכמה מקומות, ייאוש מהעולם. אתה מתייאש מהיכולת לתקן את העולם, אתה אומר, אם אתה רוצה להיות קדוש, דרך המנזר, וכל שאר העולם חי בטובה, אי אפשר לתקן אותו, צריך רק ללטף אותו ולסלוח לו ולאהוב אותו, כמו שהוא, עם כל הקלקולים שלו, ואין שאיפה לתיקון כל המציאות, שזה בעצם המשיחיות שראינו בפסקה שלנו. אין שאיפה אמיתית לתיקון עולם ולמידת, הופעת מידת המשפט.
אם זה אפילו זה כי גבר עלינו חסדו, אנחנו
רואות חסדים. כן, ביטוי מעניין, עכשיו אני חושב עליו, כי גבר עלינו חסדו, גם החסד מופיע בגבורה. כן, גם ליצחק אבינו יש תפקיד, מידת הדין, מפחיד. השמות של הקדוש ברוך הוא, יש שם רחמים, יש שם דין, השם ואלוקים. אלוקים זה שם דין, כי צריך גם להשתמש במידת הדין. והרב כותב פסקה בעניין של העתיד לבוא, אברהם ויעקב יהיו תפילים ליצחק. הגמרא בשבת שמה, שבניך חטאו, ורק יצחק מצליח להציל אותם. למה? כי יצחק מופיע על מידת הדין העליונה, שטובעת את כל תיקון העולם, בלי לוותר לשום דבר. אם אברהם אבינו כביכול, כן, היה צריך לנהל את העולם, אז הוא היה אומר, יאללה, עם ישראל, קצת, בוא נוותר פה, בוא נוותר, שיהיה בסדר. אבל אתה לא מגיע לתיקון הגמור. כדי להגיע לתיקון הגמור, אתה צריך להופיע את המשפט, שלא מוותר על שום דבר, ודן את הכל. אז המינות הפקיר את המשפט והיא נוטלת את יסוד העולם והורסתו, כי הכל נמחל, אז העולם נהרס. מתוך הכירת יסוד המשפט, מתוכנו האלוהי, תופסת אותו, צריך לומר, הרשעה יותר מגושמת, ובא זו אמר לחדוב במשפט הפרטי, לא רק הלאומי, הפרטי של האישיות היחידית. ומתוך זה חודרת עם התפשטות גדולה לנפשות העמים, ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים. כי אם בבין אדם לחברו אין משפט, ומותר לך ליצור ולגזול ולנוס ולעשות הכל והכל יהיה בסדר ודת האהבה, אז מהיחיד זה מתפשט לאומה. אז גם לאומה מותר לרצוח את האומה של הידה, כי היא רוצה להשתלט לארץ שלה. ובא מתרבה בזה שנאת לאומים, ועומק רע שתומת שפיכות הדמים. היסוד לשפיכות הדמים זה מידת הוותרנות. דווקא הוותרנות בסוף מולידה את החוסר דין וצדק שבין אדם לחברו במישור הפרטי, עד למישור הלאומי, עד לשפיכות דמים. יש כל המלחמות, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, נהרגו שם מיליונים על מיליונים, וכל זה נובע מחוסר הופעת המשפט. והמשיח שגואל את העולם, גואל אותו מהשפיכות דמים דווקא באופן הזה, על ידי הופעת המשפט. טוב, זו שאלה יפה שהתשובה עליה היא קצת ארוכה. ואנחנו נעסוק בה בהרחבה בישראל ותחייתו, שלמד על הנצרות. יש כמה זה. בגדול אני יכול לומר שגם הנצרות... כן, אז הוא אומר זה היה פעם. אז מה יש לנו היום? אז קודם כל צריך לדעת שהנצרות היא עוברת כל מיני שינויים. לא בהכרח שינויים שמקרבים אותם אל האמת, אבל היא עוברת כל מיני שינויים. כדי להתאים אותה למודרנה שהולכת ומתפשטת, כי האנושות מתרוממת. בגלל עם ישראל, שהוא הלב של העולם והחזרה שלו לארצו, אז כל האנושות מתרוממת. ונהיית סלידה ממעשה רצח, ממעשה ושפיכות דמים. אז דווקא המוסלמים נשארו מאחורה. אנחנו ממשיכים עם התזה הזאת ודאי שכל הבלגן, והעולם מתנתק מהם, ונאטו וכולם כאילו מתקיפים אותם, והנוצרים הם עושים מעין משנים קצת את צורתם כדי להתאים למודרנה, אבל אנחנו נלמד את זה בעזרת השם ונראה שהשקר ביסודו נשאר.
אני התכוונתי לנקודה שעצם זה שהם הם כאילו את המשפט, אז הם לא פותרים להם כאמירה,
נכון,
אלא איך אתה תראה להם, זאת אומרת זאת באסלאם, כאילו אז איך אתה תראה להם פשוט היא לא נכונה, זה
הנקודה,
אז אמרתי,
בתוך
זה יש
השפעות. כן, הקנאות, הקנאות בולטת יותר באסלאם מאשר בנצרות, זה אני מסכים. כלומר, שוב אני אומר, המודרנה, ועכשיו הפוסט מודרנה, חלחלה יותר בנצרות מאשר באסלאם. והרוח של הפוסט מודרנה היא מגיעה בעיקר מהכיוון הזה של הנצרות, שכל הזה. טוב, אנחנו נאריך בזה. באמת בעניין הזה של הקנאות, אז האסלאם הוא יותר דווקאי, הוא יותר שנקרא קיצוני, רדיקלי, לא משנה איך תקרא לזה.
עוד פעם,
איך מי מתעצרת
בקרנות?
מה ש... כן, זה עובד ככה. ברגע שהנפשות מתרגלות לזה, שכל עוולה וכל רשעה, אין עליה משפט ודין, והכל נהיה מותר, ובשם האהבה המדומה אפשר למחול על הכל, זה מוליד נטיות רעות וכוחות רעים בנפש, עד כדי רצח וכו', ואלימות ושפיכות דמים, במישור היחידי. רק כשיש הרבה 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 יחידים כאלה, זה נהיה לגיטימי, להרבות במעשה רצח עד כדי שנאת לאומים. למה אני שונא? מותר לסנוע, מותר ליצוח, מותר לכל... אז אנחנו כאומה שונאים את האומה של עדינו, כך רוצים את השטח שלה, אז גם נכבוש אותם.
אני רוצה. זה
הוותרנות הולידה הרפיסות, הסלחנות, וחוסר עמידה על הדין, הולידה את ההכשר למעשים רעים, במישור הפרטי, היחידי. מה זה? נכון, רק שהוא אומר, בפועל לא רואים שהם נלחמים. קודם כל צריך לזכור שמלחמות העולם הראשונה והשנייה היו באירופה, וזה אנחנו מדברים. הקובץ הזה, דרך אגב, של הוראות ארץ ישראל, כולו נכתב בשוויץ. דווקא הרב קוק יושב בשוויץ, הוא כותב על ארץ ישראל שוויץ, במלחמת העולם הראשונה. תוך כדי מלחמת העולם הראשונה. בגעגועים, מתוך געגועים, הרב כותב את כל הדברים האלה. והנצרות בשיא חרפתה. מלחמת העולם הראשונה וגם בשנייה. שם זה. אז אנחנו נדבר על זה מסרחית. טוב. בדיוק היום ראיתי כתבה נוגעת, קורעת לב. אתם בטח שמעתם על זה, היה בתקשורת זוג חסידי בלז בלונדון. בית חולים היה במנצ'סטר. נולדה להם תינוקת, היה סיבוך בלידה, ונולדה להם תינוקת עם בעיות שהיא בסוג של תרדמת כזאת. חיברו אותה למכשירים והגיעה לגיל 2.5, משהו כזה, לא שמעתם על זה? אז הם ביקשו, הבית חולים ביקש לנתק אותה, כי לטענתם היא רק סובלת ואין לה, אין שום סיכוי, אין תקווה לזה. הם הגישו, הם לא הסכימו, אז הבית חולים אמר שהוא יפנה לבית המשפט. עכשיו הם בעיקרון אזרחי אנגליה, אבל יש להם גם קשר לישראל. בית המשפט הכריע בצורה יחסית תקדימית, שאפשר לנתק אותם מהמכשירים, כי באמת סובלת ואין לה תקווה. הם הגישו ערעור, ובמקביל להגשת הערעור הם נכנסו, דיברו עם בארצות הברית ובארץ, עם כל מי שרק אפשר, ואפילו לחצי, והנשיא ריבלין דיבר עם הנשיא וזה וזה, לא עזר שום דבר, כי הפוליטיקה באנגליה מנותקת ממערכת המשפט, כאילו, אין איזה. הגישו ערעור, הערעור נדחה, לפני 3 ימים בדקו אותם במכשירים, אתמול אני חושב, ממש זה קרה, אתמול שלשום קברו אותה פה בארץ, הם ביקשו להעביר אותה לישראל. אז עשו עליהם כתבה לפני שהיא נפטרה הילדה, ובאו לבתי חולים בארץ עם כל מיני מחלקות מילדים מונשמים, שהם לא כלום. וראינו שם את זה, אמרו, זה המקרה, אתם הייתם מקבלים? אז אמרו, אין דילמה בכלל. אין דילמה, כי ילד, כל עוד שהוא חי, אנחנו עושים הכל. וגם סיפרו על מקרים של ילדים שהתייאשו מהם, ובסוף הם התעוררו, אחרי כמה שנים. ואתה רואה את ההבדל, וזה בית משפט. לא תגיד איזה רופא, איזה זה. 3 ישבו וערכאות, הגישו ערעור. וזה קדושת החיים של של היהדות. זה עולם אחר, רופאים חילונים כולם, וזה זה מילים אופטימיות, מילים תקווה, אומרים לעולם לא ניתקנו ממכשירים, אפילו לא ילד אחד, משום סיבה שהיא. אז הדבר הזה אנחנו יכולים לראות שבסופו של דבר ערך החיים, דווקא בטח אצל האסלאם לדבר ערך החיים זה, אבל גם בנצרות זה ככה. היה מישהו שהתראיין לכתבה ואמר שבישראל היה אפשר להכניס לזה איזשהו סעיף של הריגה. אם ההורים רוצים, נכון, יש איזה שאלות שלמות והאם מותר או אסור, בדרך כלל זה בעיקר בזקנים. נכון, בעיקר בזקנים ואנשים שהם באמת סובלים וזה. טוב. מכל מקום אומר הרב שהמשפט הוא שולל כל מלחמה וכל שפיכות דמים. משפט בני ישראל הלב הארון. תמצית, עכשיו, כל הדיבור הזה על המשפט נועד בשביל, בשביל הדברים שחותמים פה את הפסקה. מה נמצא על ליבו של הארון משפט בני ישראל? תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל מהירה באורים ותומים בולטות או מצטרפות. כלומר, כשאנחנו מדברים על אותיות הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו בנשמתו, זה משהו פרטי. כשאנחנו מדברים על החושן שנמצא על ליבו של הכהן הגדול, אנחנו בעצם מדברים על האותיות הנשמתיות של כל עם ישראל, לאורך כל הדורות. אין נמצאים על ליבו של אהרון. ושם מופיע משפט בני ישראל, כלומר האמת האלוקית, שצריכה להופיע בארץ, שזה התפקיד של המשפט, נמצאת על ליבו של אהרון, שזה תמצית הנשמתית של כל ישראל, ככלל. מה שראינו בפרט, מופיע בחושן, בכלל ישראל. בוא נעשה מאמץ, זה פסקה קלה, פסקה אחת, פסקה קלה, יפה יפייה, יפה מאוד, פשוטה להבנה, אני מאמין שנספיק. בתוך הלב פנימה, בחדרי תארתו וקדושתו, מתגברת היא השלבת הישראלית. הרקע לפסקה, רק צריך להבין שאם אתה מסתכל על הציונות החילונית, אתה רואה חילון, אתה רואה קלקולים, אתה רואה טומאה, ואתה אומר, מה הקשר בין זה לבין בעירה של קודש, שלבת של קודש, של קדושה, של רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא? אז זה הדילמה. אז אומר הרב, בתוך הלב פנימה, בחדרי תארתו וקדושתו, מתגברת היא השלבת הישראלית. משהו קורה בלב של עם ישראל. תנועה נפשית לחדש את ימינו כקדם, על כל המשמעויות שכלולות בזה, עד השיא של בית מקדש ונבואה ומלכות, לחדש את החיים הישראלים. זה מה שמתחולל בתוך הלב. הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם. כשאתה רוצה לחדש את החיים הישראלים בצורה נכונה, אמיתית, אז אתה רוצה לקשר את החיים אל המצוות, כי זה צורת החיים הישראלית. לצקת את רוח השם, רוח ישראל, המלא הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה. אתה רוצה לצקת את האידיאל האלוקי העליון לתוך הכלים. מה הם הכלים? המצוות. אתה רוצה לקיים את המצוות. להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה מעשית ואידיאלית, להופיע את האידיאל של עם ישראל גם בצורה אידיאלית, שזה אמונות ודעות, שזה מחשבות, שזה לימוד תורה, גם בצורה מעשית, על ידי קיום מצוות. זה מה שנמצא בלב של עם ישראל, שעכשיו מתחיל תהליך של דחייה וחוזר לארץ ישראל. מה נמצא בתוך הלב? הרצון לחזור לתורה ומצוות בשיא רוממותה.
כל התהליך הזה של החינוך, כמה שחורים,
כן, זו שאלה חשובה שקשורה גם למאמר הדור ודברים נוספים. הרב כל הזמן מדבר על הגודל של הנשמה, של התחייה שחוזרים לארץ ישראל וזה. הגודל הזה נעלם, כי כבר עם ישראל חוזר, וכבר לייבש את הביצות כבר לא נייבש, ואת הגודל האלוקי עדיין לא חשפנו. נכון, זה מה שמעמיק את השבר. הפער בין הפנים, ככה אתה מסביר, הפער בין הפנים ובין החוץ הולך ומחריף כל הזמן. כי מה קורה? פעם היה המון בחוץ. עלייה לארץ ישראל, וצבא, וששת הימים, ויום כיפור, ובלגן. ובפנים היה גם נשמה גדולה, היה איזה הלימה, כן? היה התאמה בין הפנים לחוץ. מה שקורה שהפנים רק הולך ומתגבר כל הזמן, כי ככל שעם ישראל ממשיך לשבת פה בארץ ישראל, והשנים חולפות.
יש טיפות שלו, זה רק מעשה אינגל.
נכון. זה חוברת.
כן, כן.
אז הפנים הולך ומתגדל, הוא מסביר שזה כמו שבנקבת השילוח חפרו אותה, זה מול זה עד שהתחברו. ככה הוא אומר. הפנים הולך ומתעצם כל הזמן, כל הזמן הוא הולך ועולה, כי אנחנו נמצאים פה בארץ, והתורה מתרבה, והקודש מתגדל, והרצון לתשובה הולך וגנה, כל מה שקורה בחוץ, פוליטיקה וזה, זה רק בחוץ. הכל הולך ומתגדל, ובמקביל החוץ יורד, כי הקלקולים מתרחבים, והניקור גדל, וזה כל מה שקורה בפוליטיקה, וכל הזה, זה נראה זה. אז מה קורה? הפער בין הפנים לחוץ, הקודש מתרומם מבפנים, והבחוץ נהיה יותר ויותר גרוע. הפער הזה, זה מה שבסוף יוליד את ההתפרצות הגדולה של ההתעוררות לתשובה, כי אי אפשר לשאת יותר את הניגוד הזה, בעזרת השם. בכל מקום, הרשפים האלה של הרצון לחיות חיים ישראלים, קדושים ותורים, מלאי תורה ומצוות, מתגברים בלב הצדיקים, בגלוי, אצל הצדיקים זה מופיע בצורה גלויה, יקוד אש קודש יוקד ועולה, ובלב כל האומה, הכוונה הבינוניים, האנשים הרגילים, הפשוטים, הוא בוער מימים ימים האש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, כלומר, אצל כל היו נקרא להם מסורתיים, בסדר? זה מימים ימים, עבר להם במסורת, הם מכבדים את השבת, יום כיפור, ועשר ברית מילה, ואבלות, וזה, שומרים כשרות.
מה קורה אצל הבינונים?
אצל הבינונים זה חי אצלם לא בהתלהבות של אש קודש אדירה כמו אצל הצדיקים, אלא בצורה טבעית, מסורת, שומרים על המסורתיים, דתיים, מסורתיים, ובלב כל רקנים שבישראל, ולב כל פושעי ישראל, יש פה שתי מדרגות, אבל שניהם ביחד, כלומר רקנים, שאין להם שום דבר טוב, לא שומרים מסורת ולא כלום, ואפילו אצל הפושעים, האש בוער ויוקד איפה, לא בגלוי בחוץ, בפנימי פנימיות. ובכללות, זה שלוש מדרגות, ובכללות האומה כולה, איפה האש הזאת בוערת בכללות האומה כולה, עכשיו עברנו מיחידים לכלל, בכלל האומה איפה זה בא לידי ביטוי, זה בא לידי ביטוי ברצון לגאולה, כל חפץ החירות, וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים, אל תטעה שמחשבות הגאולה ומעשי הגאולה שאנחנו רואים לנגד עינינו קשורים למשהו אחר, הם קשורים לשלבת הפנימית שרוצה לחיות חיי תורה ומצוות. אתה אומר, איפה? ציונות חילונית יונקת מי? שלבת קודש? כן, אומר הרב. זה החידוש הגדול. שלבת הקודש של הרצון לחיות חיים ישראלים מלאי תורה ומצוות, עם השיא שלהם, של נבואה, מקדש, זה המנוע הפנימי הנסתר והסמוי של הציונות, של התחייה. גם אם היא בלבושים חילוניים. מרק, לא גם רצון למדינה וזה, וגם רק ממקור מעיין זה הם נובעים. כי בעם ישראל אין, הלאומיות היא קודש. אז אם יש לאומיות היא נובעת מקודש. גם אם בלבושים חילוניים. איזה מעיין כדי לחיות, כן, זה עניינו של המעיין, לחיות את החיים הישראלים במלואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. זה מה שמוביל אותם. זה תשוקת החיים של הפרט, של הכלל, של הרצון לגאולה. וזאת היא תשוקת ארץ ישראל. כלומר, הרצון לחזור לארץ ישראל, שהתשוקה הזאת מתגברת בדורותינו, בדורות של הרב וכולי גם בדורותינו, התשוקה, השורש של התשוקה הזאת, זה הרצון לחיות את החיים הישראלים במילואם. התשוקה הזאת זה מה שמופיע בכלל האומה. זה מופיע אצל הצדיקים, אצל הבינונים, אצל הרשעים, ובכלל האומה זה מופיע איפה? ברצון של האומה להיגאל ולעלות לארץ ישראל. וזה מופיע. מה המנוע הפנימי של התשוקה הזאת? יש הקודש העליונה. אדמת הקודש ארץ השם, שבה המצוות כולם מתגלמות בבתו ולא חטיביותם. למה הם רוצים לחזור לארץ ישראל? בשביל לקיים את כל מלוא המצוות בכל הדקיות שלהם, כל המצוות התלויות בארץ. אם תשאל אותו, למה אתה רוצה לחזור לארץ ישראל? בחיים לא אגיד לך את הפסקה הזאת באורות.
בסוף
הם גם יגיעו לשם. הם לא יודעים להגיד את זה. הם לא קוראים לזה בשם, אבל זה המנוע הפנימי. צריך כתפיים של גדול עולם בשביל לומר את הפסקה הזאת. גדול עולם, לדעת לחקור את הנשמה שמוליכה לא אדם פרטי, את הדור. מה המנוע הפנימי של הדור? אומר הרב, עושה לך ניתוח רנטגן, לא רנטגן, MRI, הכי זה שיש. הוא מגיע לפנים, פנים, פנים, פנים. צריך רוח הקודש בשביל זה. צריך להיות גדול עולם. כי רבים רבים מגדולי ישראל מסתכלים על תהליך התחייה, אומרים, זה לבוש בלבוש חילוני, סימן שהמטרה היא חילונית, והם צודקים. היית שואל את האנשים באותו דור, תגידו, למה אתם עולים לארץ? אומרים לך, הסברים חילוניים. אומר לך הרב, הם יגידו מה שהם יגידו, אני אומר לך מה המנוע הפנימי. הבעל שם טוב והגאון מווילנה. שהתחילו את תהליך התחייה ותהליך העלייה, ומשם זה. אתם רוצים להישאר עוד 2-3 דקות לגמור? והתשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, שנשיאת ראש ברוח השם באוסף גדולתו, היא פועלת על הלבבות כולם. כן, אמרנו, זה פועל על כל הלבבות, גם על הבינוניים, גם על הצדיקים וגם על הרקנים והרשעים, על כולם, הרצון הזה של להופיע את רוח השם בראש, בעצם גדולתו. והכל חפצים להתאחד עמו, עם רוח השם, לטעום נעימת חייו של רוח השם. על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. האומץ שבלב, איזה אומץ? לחזור לארץ ישראל לבנות. בדורות של הרב זה היה אתגר, היה פה בלגן, היה מלחמה, היה... האומץ שבלב, המראה לעולם כולו תגועת תרומה בשמורה ציוונה שמה וערכה ומנתה ומסת נפשה. מה מראה לכל העולם שהאומה הזאת היא מתגברת, היא מנהיה גבורה, והיא רוצה לשמור את הציוויון שלה. למה הם רוצים לעלות לפה לארץ ישראל לחיות חיים עצמאיים? כדי לשמור על הציוויון, על השם, על הערכים, על האמונה שלה, על מסת נפשה, על התקוות שלה. כל זה מה שהם רוצים לשמור. הכל כלולו בתשוקת חיי האמת, כל הדברים האלה כלולו, כן, האומץ שבלב כלולו בתשוקת חיי האמת. כן, האומץ הזה מאיפה הוא מגיע? מתשוקה לחיי אמת, לחיים של המצוות כולם, שאל עליה אור התורה בכל מילה ובתור, חיי תורה המצוות בשיא עוצמתם ופריחתם. זה מה שמוליד את האומץ שבלב לחזור לארץ ישראל. עכשיו תשאלו, וזה כולם שאלו, גם תלמידי חכמים לא ידעו את זה, גם החילונים הסתכלו על זה ככה, וגם הצדיקים הסתכלו, חוץ מהרב קוק, כולם הסתכלו ככה. שמה? מה שיש בחוץ, מה שיש בפנים. אם יפלא בעיני כל עומד מרחוק, איך אפשר שכל הרוחות אשר יכולה גם אמונה מרחוקים, יפאה ברוח החיים בכוחו הפנימי? זה הגיוני? שכל אלה שרחוקים מאמונה, אפיקורסים, יפאה ברוח החיים בכוחו הפנימי? לא לבד לקרבת אלוקים כללית. ואני אומר לך, אומר הרב קוק, הרצון שלהם בפנימיות זה לא רק להגיע לקרבת אלוקים כללית, להיות אדם שרואה את הבורא וזה. כי אם לחיי ישראל האמיתיים, להכתבתן של המצוות בציור, בהיריון, בשירה ובפועל. כן, חטיבה, כמו שהסברנו, זה הופעה מלאה, שם בסעיף א', חטיבה זה היה מישון אורגן אחד. כן, להופיע את הדברים בצורה מלאה, בצורה שלמה. אל יפלא בעיני כל הקשור. מי שקשור במעמקי רוחו, בתוך המקיע של כנסת ישראל, יודע את נפלאות סגולותיה. אומר הרב זצ"ל, אני קשור במעמקי רוחי למעמקי של כנסת ישראל. אני יודע את הנפלאות של הסגולות של כנסת ישראל. שגם כשבחוץ הכל פקקטה, בפנים העסק עובד ומתגבר. זהו רז הגבורה. רוממות החיים. הגבורה, כן, לחזור לארץ ישראל ולהתיישב בה. זהו רז הגבורה, זה הסוד של הגבורה. יש פה גבורה של ציונות חילונית, של תחייה לאומית. הגבורה הזאת, אני אומר לך, מה הרז שלה, מה הסוד שלה. הסוד שלה זה מה שקראנו, שזה הרצון לחזור לחיות חיים אלוקיים, עליונים, ישראלים, פה בארץ ישראל, עם כל התורה והמצוות וכו'. רוממות החיים אשר לעד לא איתמו. ושמרתם את חוקותיו ומשפטיו אשר עשה אותם אדם וחי בהם אני השם, נתהלך בני השם בארצות החיים, זו ארץ ישראל. טוב, זכינו לסיים. מחר, כיוון שיש חלק מהחבר'ה שכבר למדו את הפסקה הזאת שהזכרתי אתמול בעינייה, אז אני אביא לכם השלמה חשובה מעולת ראייה לאורות ארץ ישראל, משהו יפה, עמוד אחד, נלמד את זה ביחד, ונעשה סיום. אז מי שיש לו משהו שיביא, אולי גם יהיה לי משהו. תודה רבה.
אבל משתנות אמיתיים, לא...
תראו אותי ושיבחו. אני לא יודע להצליח.